עומקא דליבא, עם אפרת ברזל.
עומקא דליבא, בוקר טוב. אנחנו בתוכנית שמבקשת להבין מה קורה בנו כשאנחנו משתנים. או אולי מה קורה כשהמציאות, כמו שברוע העולם מלמד אותנו בשנים האחרונות כל כך, כל כך ממש ממש, מה אנחנו מגיבים, איך אנחנו ממשיכים מתוך שינויים שנכפים עלינו, דברים שהכי לא רצינו שיקרו. מה קורה בתוך תהליכי הנפש, בתוך תהליכי הגוף שלנו, דווקא כשהקדוש ברוך הוא מפתיע אותנו. ואנחנו עומדים לדבר עם דוקטור ליאת אדרי, שהיא מומחית לביולוגיה רפואית בשעה הזאת. בוקר טוב, דוקטור ליאת אדרי.
בוקר טוב.
מה שלומך, יקרה?
בסדר, תודה רבה.
אני מתקשרת אלייך, אנחנו מתקשרים כאן, עוסקים הבוקר בתוכנית שעוסקת בשינויים שקורים בתוכנו, ומי אם לא את מתאימה כדי להסביר בעצם מה קורה במוח שלנו כשאנחנו עוברים תהליכים. אולי לפני, תסבירי לנו מה זה חקר של מוח.
אוקיי, אז אני באמת עשיתי דוקטורט בנוירוביוכימיה, שחוקר את המשמעות של האינטראקציות של המוח עם שאר הגוף. במכון ויצמן עשיתי פוסט-דוקטורט באוטיזם, שבאמת המטרה הייתה לראות מה אנחנו רואים במוח ומה בגוף, האם יש קשר גנטי. והיום אני חוקרת גם את האינטראקציות של מערכת החיסון עם המוח, ואנחנו בודקים שינויים שאנחנו עושים לאנשים בהתערבויות חיצוניות, כמו מדיטציה, כמו כל מיני דברים שאנחנו מנסים להעלאת החוסן הנפשי, ואנחנו בודקים גם ב-MRI וגם בודקים בבדיקות דם, כדי לראות אם אנחנו יכולים לראות את השינויים הביולוגיים שחלים באנשים כשהם עושים את ההתערבויות.
זה מרתק, אז, אני, את בעצם מומחית לביולוגיה רפואית.
כן. כן, המשמעות של זה, זה באמת שהמדע לא חוקר רק את הצ'ופצ'יק של הקומקום, אלא בעצם שיהיה אפליקטיבי, שיעזור לאנשים בסופו של דבר.
וואי, זאת אומרת, אני רוצה שנייה להבין, כאחד האדם, זאת אומרת שהמחקר שלך ומה שרואים במעבדה, ממש מראה על שינויים פיזיולוגיים בדם, כן, שלנו, במוח, ברגעים שבהם תהליכי שינוי, או בכלל שונות אצל בני אדם, אפשר לראות את זה.
כן, אז אנחנו עושים את זה לפני, למשל, התערבות בכלים של פסיכולוגיה, מדיטציה, CBT, ואחרי שלושה שבועות חודש, שבן אדם מתמיד באופן יומיומי, ובעצם השינויים שיראו כבר בספרות, ואנחנו מנסים גם לעשות בדומה למה שהם עשו, אבל אנחנו מעלים ומשווים את זה גם עם MRI במוח, אבל הצפי שלנו, וכבר יש לי תוצאות ראשוניות, שאנחנו יכולים לראות אחרי שלושה שבועות שמערכת החיסון היא זאת שמשתנה, שבעצם יורדים כל מיני כימיקלים של דלקת שיש לנו בגוף, שנקראים ציטוקינים או אינטרלוקינים, ואנחנו רואים שהפרו-אינפלמטורים, אלה שמקדמים את הדלקת, יורדים, לעומת כאלה שהם אנטי-דלקתיים, שהם בעצם עולים. ובאמת רציתי לספר שב-2008 יצא איזה מאמר על מדיטציה, על תפילה, וחקרו, לקחו קבוצה כזאת של אנשים שלא עשו בכלל, קבוצה שאנשים עשו את זה במשך חודש וחצי, שאני אומרת את זה, זה אומר את כל הפעילויות של מדיטציה, תפילה, והתוצאה של זה נקראת relaxation response, שזה בעצם ההירגעות, ואנשים שעשו את זה, אני חוזרת, הניסוי, אנשים שלא עשו את זה בכלל, אנשים שעשו את זה חודש וחצי, לעומת אנשים שעשו את זה המון המון שנים. ואז שסרקו את הגנים שלהם, ראו בהשוואה מדהימה, שאלה שעשו את זה הרבה זמן, באמת היו בריאים לאורך זמן. היה כל הגנים שלהם, שמדברים על אנטי דלקת, אנטי סרטן, היו באמת יותר גבוהים, לעומת דברים שמעודדים דלקת, דברים שמעודדים סרטן. אז אני חושבת זוהי בשורה נפלאה.
את יודעת, אני יודעת, דוקטור אדרי, שזה לא בסדר להגיד את זה, אבל בא לי לחבק אותך. את יודעת למה? את יודעת למה? כי הרי אנחנו כאנשים יהודים מתפללים שלוש פעמים ביום, ואת בעצם אומרת לי, תקשיבי, זה כל כך טוב כשאתה עושה איזשהו תהליך בתוך עצמך ופונה אל, 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 אל גדולת אנרגיה החוצה, אז זה בריא, תתפללו, זה בריא, לא? או שלא הבנתי נכון?
כן, אני חושבת שאם אנחנו מתפללים עם כל ההתכווננות שבדבר, כן. ואני באמת שם, כן. זאת אומרת, כשאני שם, המחשבות שלי לא בורחות באמצע, ואני רק מדקלם. למשל, שמתי לב שלימדתי את הילדים שלי להגיד מודה אני לפניך בבוקר, אבל אני רואה בעיניים שלהם שהם מדקלמים, אבל המחשבות שלהם הם כבר מתי אני אגיע לבית ספר ואיך אני אעשה את זה ומה השלב הבא וזה, ואני אומרת, האם אנחנו שמה בתוך התפילה ומרגישים את לי יש צמרמורת הרגע שאני חושבת על רגע
הכרת
תודה.
יאו.
אני חושבת שברגע שאתה נמצא בהכרת הטוב ומודה על המקום שאני נמצא בו כרגע ועל מה שניתן לי ולא חושב על מה שלא ניתן לי, וכשאני באמת בהתכווננות לרגע הזה, אז קורים דברים. גם הצמרמורת הזאת היא ביולוגיה. היא ביולוגיה שבסופו של דבר גורמת לנוירונים שלנו להתרשת מחדש וליצור מסלולים טובים שקורים לנו. כי אני יכולה להגיד את אותה תפילה של מודה אני ולא לדקלם אותה. כי כשהייתי קטנה אז הייתי חושבת שזה מטלה שאני צריכה לעשות ולעשות עליה וי ולעבור הלאה.
יו, אני צריכה להביא אותך לכל בית ספר כדי שתסבירי את זה. את שומעת אותי? רגע, רגע, רגע. דוקטור אדרי, זה מדהים מה שאת אומרת על, על הגוף שמגיב לנפש, שמגיב לתפילה, שמגיב לבריאות, שמגיב לכוונה. וואי, שק, אני שותקת, תמשיכי. קטע
לי חבל המחשבות.
זה אני קטעתי לך. זאת אומרת, שאם אתה סתם מדבר את זה, זה אחרת מזה שאתה משתף את המוח בכוונה שלך, נכון? בזה היינו.
נכון, ולהיות באמת נוכח לרגע הזה, וכשאנשים מדברים על להיות נוכח ברגע הזה, או על אלמנט של מדיטציה, הם חושבים על לשבת עכשיו באיזה חדר עם רגליים מסוכלות, בישיבה כזאת מזרחית, ואני אומרת כאילו, לא, מדיטציה זה להיות בתשומת לב כל רגע ורגע במה שאתה עושה במשך היום. אם אני כרגע בהודיה, אז אני בהודיה. אם אני כרגע רוקדת, אז אני בריקוד. גם כשאני רוקדת, אני שמה לב איך המיינד שלנו, ואני אוהבת, היטיב לתאר את זה אלן ווטס, חוקר אנגלי, לא זוכרת מאיזה שנה, שהתודעה שלנו היא כמו קופים משתוללים. הם כל הזמן, המחשבות קופצות, כל הזמן באים דברים והולכים, והשארתי את הגז דולק בבית, והשארתי את זה, וכאילו, כל הזמן אנחנו צריכים במקום הזה, של להחזיר את התודעה לכאן ועכשיו. אז אם אני רוקדת, אני מחזירה את עצמי לשמוע את המוזיקה, להפעיל את התנועות של הגוף, להסתכל על המדריכה, ממש באופן הזה, ואני מנסה כל פעולה, תחשבי על זה שאת מיומנת בנהיגה, אז את נוהגת, את לא חושבת, עכשיו אני לוחצת על הברקס, עכשיו אני, ואני דווקא אומרת, כן, בואו נחשוב על הדברים. כשאני אומרת לילדים, כאילו, מאיפה האוכל הזה שבא לשולחן שלנו, שנגיד תודה, כן. אז אומרים, אבא הביא מהסופר. ואני אומרת, לא, בוא נלך אחורה. מישהו שתה על את הזרע הזה, מישהו השתה עד שהזרע הזה נבט.
נכון.
מישהו שם בא וחיכה כל כך הרבה זמן, עד שזה הניב איזשהו פרי. נכון. וכשהפרי הזה צמח היה צריך לקטוף אותו, עכשיו זה בא לנו בתודעה שהחקלאים בדרום מבקשים עזרה. אז הנה, צריך לקטוף את זה. זה לא פתאום הגיע לסופר. אחרי הכתיפה היה צריך להחסן את זה במחסנים, היה צריך לשלוח את זה במסעית, לחלק את זה לסופר. יש פה כל כך הרבה תהליכים שאנחנו כאילו, ואנחנו אומרים רגע אחד על התודה הזה על השולחן, ועושים את כל המיינדפולנס הזה של האכילה. ואני ממשיכה לתוך הגוף, כאילו על המסלול שה... מזון עובר, נכנס כל כך מוצק אל תוך הגוף שלי.
כן.
ועובר עיבוד, יש כל כך הרבה אנזימים, משלב הרוק, שמתחילים לפרק את המזון, כדי שיזין אותנו בכל אבות המזון, שיתפרק לחלקיק הכי קטן של הסוכר שיכנס לתאים וייתן לי את האנרגיה, לויטמינים האלה שיוצאים מהמזון ומזינים אותי בסופו של דבר, על האנזימים שנמצאים לי בקיבה שצריכים חומציות כל כך כל כך נמוכה, שאם הייתי פוגשת החומציות הזאת באיזה בקבוק במעבדה, הייתי משתמשת בכפפות במסכה, והייתי עובדת בעוד כימית, הפי-אץ' שיש לנו במעי הוא כל כך כל כך נמוך של 1.5, והנה אנשים לוקחים תרופות ומעלים את הפי-אץ' הזה, ולא חושבים על הביולוגיה, ואני חושבת שהביולוגיה שלנו היא אחד הדברים המרתקים ביותר.
את יודעת, את אומרת, דוקטור אדרי, על ההשעיה הזאת עם הילדים וההבנה מאיפה כל דבר בא, אז אני חושבת, אני לא כזאת שלא מרשה דברים בבית, כן? אני די קולית כזאת, אבל אחד הדברים שאני לא מרשה לילדים, זה לאכול ולעשות עוד משהו. זאת אומרת, לאכול ולקרוא, לאכול ולהסתכל במחשב, לא, אני אומרת להם, אתם אוכלים, תאכלו. וגם כשאתם מברכים לפני, שנייה, בוא נחשוב, כמו ההלכה, את יודעת, מאיפה זה הגיע? זה בורא פרי העץ, זה בורא פרי אדמה. ואת אומרת, אז זה מה רבו מעשיך? זה פשוט לראות את הגוף והנפש משתלבים ביחד. אז מה קורה בעצם, לפי מה שאתם רואים וחוקרים, כשאדם משתנה, זאת אומרת, הרי יש רגע, אתה יכול לעבור טיפול כזה, או טיפול אחר, משלוש אותיות כאלה, או זן כזה, ובעצם, בסופו של עניין, לכל אחד ואחד יש את הרגע הזה, הלוואי, שבו the bell rings, ואת אומר, אוקיי, מכאן אני אחר, אני אתנהג אחר, כאילו יורדת איזה הבנה, לא יודעת, אני מדברת את זה במילים הפשוטות שלי, הבנה, ומפה אני כבר עובד על המידות, משנה את ההתנהגות שלי, אני כבר לא עושה. רואים גם דברים כאלה מבחינה פיזיולוגית?
אני חושבת שזה, יש פה איזה גבול דק. כאילו, אני יכולה לראות, קודם כל באמת מאוד מאוד קשה לאנשים לעשות שינויים,
נכון.
ברמת דפוסי התנהגות, ברמות כאלה, ואני בנושא הזה אומרת באמת עם כל ההשתדלות להגיד רק להיום הצלחתי. רק להיום הצלחתי לשנות, למשל זה טכניקה שעובדת אצל אנשים שהם מכורים, מכורים לכל מיני דברים, בין אם זה עישון סיגריות, אוכל, כי כשאני מצפה ושם יעדים, מעכשיו אני אהיה אחרת, מעכשיו אני אתנהג אחר, לא תמיד זה באמת חי ובועד במציאות, ואז אני מרגיש שנכשלתי, ואז להתמודד עם תחושת הכישלון, לפעמים זה יותר קשה מאשר להעמיד יעדים של בוא נצליח לעבור את היום הזה בלי לגעת בסיגריה, בלי לגעת בפחממות, או פחממות ריקות, לעומת פחממות שיותר, ובאמת לכבוש את היצר הזה, אז אני אומרת דווקא במקום של שינויים, אני כן לוקחת אותם למקום של אני לומד משהו, אני לומד להשתנות, כדי שזה באמת יהפוך לקבוע, אני לא צריך, ברגע שאני מלחיץ את עצמי, אני חייב לשנות את זה, אני חייב, אני צריך, זה יותר קשה, זה יותר קשה למיינד, המוח שלנו נאבק, עכשיו המוח שלנו מישרדותי, הוא ינסה לעשות את הדבר הזה שבעצם גורם לו להרגיש טוב.
כן.
אז מי שישון או אכילה רגשית של סוכר, פחמימות, עושה לו טוב, הוא ילך לשם. אבל אנחנו יודעים בסופו של דבר שזה לא בריא, לא בריא להשנן, לא בריא לאכול כמויות של סוכר בלתי הגיוניות, בטח לאנשים שיש להם סוכרת או מחלות אחרות. אז אני אומרת, המקום הזה של השינוי,
כן.
כדי שהוא תמע בצורה ההתנהגותית, אנחנו כן צריכים לאורך זמן במנות קטנות קטנות של רק להיום. והנה רק להיום פתאום הופך להיות שבוע, הופך להיות חודש, הופך להיות שנה, להיות walk the talk, כשאני מדברת על זה, כשאני אומרת, את יודעת, היום הצלחתי, ככל שאני אקח יותר ימים של אני מצליחה, אני מצליחה לעמוד בזה. ואז שינויים כאלה לאורך זמן, אכן גורמים לרישות מחדש של המוח, וצוללים מסלול חדש במוח של רשתות נוירונים, ובאמת אני חושבת שזה מאוד, עובד מאוד יפה. אני כל הזמן מנסה ללמוד כל מיני דברים וכל מיני שיטות, ולאחרונה למדתי קצת שיטה שנקראת אקט, של קבלה מלשון אקספטנס, כאילו, וברגע שאתה פתאום מקבל כל מיני דברים ומשלים בגמישות פסיכולוגית, פתאום השינויים מתאפשרים, ואני אומרת רק להיום אני בודקת את זה, האם זה נוח לי, איך להיות בזה, להיות בגמישות הזאת, פחות לשחרר משהו מאוד מאוד מוקשה ודטרמיניסטי, וככה זה צריך להיות וזהו, אלא בודקת, האם אולי אני כן אפשר טיפה אחרת, האם כן אפשר לבוא לקראת.
זה מרתק, את יודעת, אני גם נתקלתי בספר שלך, שהוא must, כאילו, בריאות מותאמת אישית, שזה חלק ממה שאנחנו מדברות עכשיו, כאילו, לא כל שיטה, לא רפואית ולא רגשית, נפשית, היא תתאים לכל אחד, זאת אומרת, הכל כל כך יוניקי בוטיקי.
נכון, יש באמת כל כך הרבה
שיטות
שאפשר כל כך הרבה גישות לכל כך הרבה דברים, בין אם זה בבריאות, בין אם זה בטיפולים רגשיים, שלא כל אחד זה מתאים לו, לא כל אחד מתחבר, וכל אחד יכול למצוא את הטביעת האצבע האישית שלו, וזה מה שיפה. לפעמים צריך לעבור דרך, אבל גם בספורט, כל סוג של אימון, בין אם הוא מנטלי או אימון פיזי, את אומרת, וואי, אני לא אוהבת ללכת, אני לא אוהבת לשחות, אני לא אוהבת, זה לא מתאים לספורט.
כן.
אז אני אומר, בואי תנסי משהו אחר, ואז מצאתי, למשל, אני שריקוד, נותן לי, מספק לי גם הוצאה אירובית של אנרגיה, וגם מספק לי את השמחה הזאת במוזיקה.
רגע, את אומרת פה משהו מאוד חשוב, דוקטור אדרי, אני שנייה רוצה להבין, אני מדברת רק בשם עצמי, כן? נגיד, אומרים לי כל החיים, תעשי ספורט, תעשי ספורט, תעשי ספורט. בוא ניקח שנייה את התחום הזה רק. ואת אומרת, אוקיי, זאת היא רצה, זאת היא שוחה, ואת מנסה, ואת סובלת, כי את לא בנויה לזה, ואת לא אוהבת את זה. אז את כאילו מכריחה את עצמי לעשות את זה, וזה לא. פתאום אני מוצאת לי איזה ספורט שנעים לי לעשות אותו, כמו נגיד, כמו שאת אומרת, ריקוד, ושם זה יצליח, כי שם הדופק אצלך והרגש אצלך יתחברו, וזה יעשה שינוי טוב. הבנתי, נכון?
כן.
מעולה.
אז אני אומרת, יש מושג במדע שנקרא פלואו. כשאתה נהנה ממשהו, מה אומרים שאת נהנית ממשהו? איך הזמן?
טס.
טס, נכון? איך הזמן טס? אז המשמעות הביולוגית של הזמן טס זה פלואו. זה שהמוח שלנו עם שתי המספרות שלו מסומכרן, ואז המשימה עוברת הרבה יותר מהר. היא פשוט רצה. ואז כשאני רוקדת, אני מתחילה לרקוד, מתחילה להזיע, ואז אני מסתכלת על השעון, ואני אומרת, יו, עברה חצי שעה.
נכון.
חצי שעה. עכשיו, כשאני עושה משהו שאני לא אוהבת, כל דקה שעוברת מייסרת אותי. מייסרת, ואני אומרת, מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר. אבל כשאני עושה משהו שאני נהנית בו, עכשיו, לפעמים צריך לקחת קצת זמן כדי למצוא מה אני יותר מתחבר, מה אני יותר אוהב, איפה באמת התשוקה, הפאשן הזה הולך לאיזה כיוון, אבל אנחנו יודעים שצריך לעשות ספורט באופן יומיומי. אז כל אחת וכל אחד בסופו של דבר צריך קצת לעבוד בזה, אולי כדי למצוא את הדבר שמתאים לו.
יו, איזה מעניין זה.
הכי נכון עבורו.
איזה מעניין זה, ובהכרח כשמעניין ואני נהנה, באמת הזמן בתודעה עובר אחרת?
כן.
זה
כן, זה אני גם שמחתי לראות את המושג המדעי הזה, שנותן גוש פנקה למה שאנחנו מרגישים בפלור.
וואי, את יודעת מה, זה עושה לי שנייה לחשוב, בחודשים האחרונים פתאום שמתי לב שיש דברים שדי, אני כבר יודעת שאני אוהבת אותם וזה טוב לי, נגיד סתם, בוסם שאת אוהבת, צבע של בגד שזאת את, מזון, טעם זה, אבל מצד שני, יש המון 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 סעיפי חיים שלא יקירתי, פה את עוד תצטרכי ללמוד, לשנות, להסתקרן, להמשיך לבדוק, כאילו, מין בלנס כזה של קבוע ומשתנה.
כן.
נכון.
כן. העבודת מחקר של להכיר את עצמנו, לא, זה לא בפעם אחת. אנחנו עוברים תהליכים, אנחנו משתנים. גם בבריאות, מה שאני אומרת זה one size לא מתאים לכולם. הרי זה לא מתאים לנו, פעם מכרו לנו בגדים, one size. לא יכול להיות עכשיו שאני אכנס לחנות בגדים, ויש שם מידה אחת של מכנסיים וחולצה, ולהתאים גם לי וגם...
לילד.
נכון, בדיוק, זה לא יתאים. אז בדיוק ברפואה, איך זה יכול להיות שחילקו אותנו לתחומים, ואז בתחומים האלה חילקו את זה, למי שסובל מסכרת, ניתן לו את אותה תרופה בדיוק אותו דבר. איך זה יכול להיות? אנחנו שונות, אנחנו, אין לנו את אותו מנעד של גנים, אנחנו אפילו לא באותה עדה, אז איך זה יכול להיות שאנחנו נגיב בדיוק אותו דבר? ופה יצאתי באמת גם למחקר והבנה שאנחנו צריכים לנהוג אחרת. כי שנכון, כשמטפלים בנו כמסה, זה יותר קל עבור מישהו אחר. בגלל זה אני אומרת, אנחנו צריכים להחזיר את האחריות על הבריאות שלנו, לידיים שלנו. לא לצפות שאם באתי לרופא ואני מתלונן על משהו מסוים, או אני צריך להוריד את הסוכר, אז הרופא אמר לי, תיקח כדור והכל יהיה בסדר, ואני אוכל בדיוק אותו דבר, ואני אוכל... עוגות ושוקולדים, ואומר, אוקיי, הסכרת תסתדר, כי קיבלתי תרופה.
כן.
אז זה לא בדיוק זה.
אתה צריך להביא גם את עצמך לשם.
נכון, צריך לראות איזה, בהתאמה אישית, איזה תזונה צריך לצרוך, איזה חומרים התרופות לוקחות מהגוף שלנו כדי לעבוד ביולוגית.
וואו.
אז זה, כל זה כתבתי בספר.
מרתק.
גם על סוכרת, גם על סרטן, גם נשים וילודה. ניסיתי להקיף כל מיני נושאים שצריכים בבריאות, התאמה אישית יותר.
כל כך חוכמה שמגיעה לפעמים לנו כנשים אחרי הרבה שנים, בהרגלי אכילה ובכלל ממה נתרגז, ממה לא ואיזה תרופה כן, ומה אפשר להוריד בממדים עם דברים טבעיים יותר, ממש ככה. וואו.
כן.
דוקטור ליאת אדרי, מומחית לביולוגיה רפואית. וואי.
כן.
תודה רבה.
תודה מרתק, לך.
מרתק, מרתק.
תודה, תודה.
שנהיה בריאים, שנקרא.
אמן, אמן.
אמן, תודה לך יקרה אחת. להתראות, ביי ביי. אז לסיום, אני מקריאה את מה שכתבתי בכתיפה השבוע, שהוא המשך של מה שכתבתי שבוע לפני. יאללה, אתם תבינו את הכל ממילא. בעוד רגע. הכותרת היא לא רק נשים, אלא גם גברים צריכים לעשות רושם. זה משמח אותי וגם מרנין. מה? העובדה שטור על מילים טובות שנשים צריכות, כמו זה שהקראתי כאן בשבוע שעבר, גרם לי לפגוש ברחובותיה של עיר כל כך הרבה נשים שאמרו לי, תודה. זה משמח אותי וגם מרנין, שחלקכן אמרתם ש600 המילים האלה משבוע שעבר גרמו לריבוי בפועל של חלוקת מילים טובות אליכן ומכן, בעבודה, במשרד, בכיתה, במקולת, באוטובוס, בתחנה. חלקכן שאלתם אותי, ובצדק, בעקבות, מה קורה עם הצורך במילים טובות בממלכת הבנים? צודקות? צודקות? בואו נעבור רגע לצד עזרת הגברים, דרך הסיפור הבא. בשבוע הקרוב, אני מסיימת סדנה שעשיתי בעיר הקודש אל עד. נשים אל עדיות יקרות. אני נתגעגע אליכן. יש לי משהו עם העיר הזאת לאחרונה. אתם מכירים את זה שאו שאת לא מבקרת בזיכרון יעקב 15 שנה ולא יודעת מה שלום רוטשילד הברון, ואז יוצא מצב מצחיק שאת פעמיים בשבוע באותו השבוע בזיכרון? יוצא לי הרבה להיות לאחרונה באלעד. אני מסיימת בשבוע הבא סדנה עם קבוצת נשים מופלאה. התחלנו לפני כמה חודשים מארז של 10 הרצאות, ועכשיו עשינו עוד 10 ליתר ביטחון. אנחנו לומדות שם על הבפנים שלנו, על צרכים רגשיים, על מערכות יחסים, על הקשר בינינו ובין הילדים, על העבר הרגשי שלנו, על איך הוא משתקף בהווה. אולי נכון יותר לדייק ולומר, אנחנו לומדות שם את העולם הפנימי שלנו בכלל. בשיעור שהיה מיד אחרי חנוכה, אישה צעירה יקרה הצביעה ושאלה. ביקשתי ממנה רשות לכתוב את הדברים כאן. היא אישרה. היא הצביעה וסיפרה משהו על ערב לביבות משפחתי. היא סיפרה שהיא הכינה לכבוד האירוע אוכל, ואז כשהיא סיימה, היא החליטה להוסיף עוד בישול, עוד מנה. בעלה, היא המשיכה ואמרה, ראה את הפעילות במטבח והעיר. למה את מתחילה להכין גם את זה? יש מספיק אוכל. אחר כך, את תבכי שכואבות לך רגליים. מה, את צריכה לעשות עליהם רושם? וזהו. וכולנו הקשבנו. ואני שאלתי, ומה ענית לו? והיא ענתה. אבל אני אמרתי את מה שאני הרגשתי, כמנחה. כן יקרה. באמת של האמת, את צריכה לעשות עליהם רושם, על האורחים האלה שיבואו לערב הלביבות. האם יש לאישה דרך יפה וטהורה יותר לעשות רושם על אחרים משמעותיים בחייה מאשר בעולם הבישול? האם יש לאישה יהודיה דרך יפה יותר להראות את יצירות כפיה מאשר בממלכת המטבח? כן, אמרתי לה. תחלקי עם בעלך את ליבך. את צריכה לעשות רושם. את צריכה שהאורחים בערב הלביבות יראו איזו בשלנית את, ואיזו עקרת בית למופת את, וכמה טעימים הם הטעמייך. כן, שתפי אותו בעובדה שאת צריכה לעשות רושם. וכולנו צחקנו, והחיוך שלה מאיר העיניים. עשה לי אושר. בשבוע שאחרי, בתחילת השיעור, שאלתי אותה, מה שלומה? מה שלומך? ואם היא דיברה עם בעלה? דיברת עם בעלך? והיא שוב חייכה את האושר. כן, היא אמרה, לפני כולנו. מה אמרת? שאלתי. מה אמרת לו? אמרתי לו, את מה שהיה כאן בשיעור, היא ענתה. חלקתי איתו שכן, שאני צריכה מול אותם אורחים ואורחות לעשות רושם. ושדיברנו על זה בשיעור, אני המשיכה, שזה הצורך שלי, הרגשי, כמו שלמדנו כאן. רגע, רגע, שאלתי אותה, ומה הוא אמר? הסתקרנתי אני, וכך גם כולנו. הוא שמע,
זה היה טוב.
הוא חשב, והוא חזר אחרי זמן, היא אמרה. נו, הייתי במתח. ואמר שבזכות השיחה הזו, הוא באמת שם לב, גם על עצמו, שכשהוא הולך לבית הכנסת או לעיסוקים שלו, שיש הרבה דברים שהוא עושה ושהוא צריך בהם להרגיש. שהוא עושה רושם, שכולנו אותו הדבר, שכולם צריכים את זה, גם הם, הבנים. כולנו זקוקים למילים טובות שמאשרות, שנעשה הרושם. אוי, זה היה טוב. נהייתה מזה כזו שרשרת מבורכת, כי גם זו שישבה מולה, סיפרה את הסיפור הזה לבעלה. את הסיפור הראשון שהיה בכיתה, ואת סיפור ההמשך שהיה אחרי. ופתאום, הבעלים הרגישים, כולם הודו בצורך החשוב של עצמם. צורך קיומי של נוכחות העצמי. הצורך לעשות רושם. כל אחד בשטח שלו, בקהילה שלו. שהבנים, לא פחות מהבנות, צריכים לדעת שאחרים ראו, שאחרים ידעו. נו, צריכים לעשות רושם מהסוג שלהם. ואני סיפרתי לבעלי את סיפור ערב הלביבות. אני איתם. אני עם אנשים האלה. סיפרתי גם אני לבעלי את סיפור ערב הלביבות, את הצרכים הפשוטים שלנו, המבשלות, את סיפור ההמשך של האישה הנפלאה הזאת מהסדנה. הוא כל כך אהב את הסיפור, את התגובה הכנה של הבעל שלה, שהוא לא מכיר, אבל התחיל לשים לב גם על עצמו. זה עשה כל כך טוב. כי כשאנחנו מכירים את הצרכים הטבעיים שבורא עולם נטע בתוכנו, תכף ט"ו בשבט, כולנו בנות. היי, אתן עוד כאן? כי כשאנחנו מכירים את הצרכים הטבעיים שלנו, כבר קנינו כולנו הרי ט"ו בשבט הגיע, רקפות ורודות, אדומות, לבנות, סגולות. כי כשאנחנו חולקים יחד, כמשפחות, כעם, כהורים, כילדים, רגשות, גם כאלה שאין בדרך כלל אומץ לגלות, כבר נכנסת ברכה לכל שיחה. כבר מתרחשת השבחה של מערכות יחסים אנושיות. כבר נהיה ערב אחר של לבבות. בשורות טובות. פסח בגד, יעלי היבר, אפרת ברזל, רוצו לחבק את הילדים שלכם. רוצו לחבק את ההורים שלהם. רוצו לחבק את ההורים שלכם. אום כדליבה, רדיו קול חי, להתראות.